ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ובמסגרת כל הקשרים שיש לי ברשתות החברתיות, יצא לי להכיר את פרדי מוסקוביץ', ושאני מסתכל ככה שבן אדם מבקש חברות או שאני נמצא איתו בקשר, אני אוהב לראות מול מי אני נמצא. וכמה דקות אחרי שראיתי את הבקשה וראיתי מה הוא עושה, הסתקרנתי מאוד ופניתי לפרדי, והנה מיד נוצר בינינו איזה קליק שכנראה... כן. זה, כנראה שאתה יודע, אנחנו ראינו עכשיו בשיחה, כן. אנחנו כבר יושבים שעה, כן. בדרך כלל התחקיר לוקח לי 20 דקות, אבל אנחנו כבר יושבים שעה, אנחנו, א', אנחנו בגילאים דומים, כן. ב', אנחנו כמעט אותה תסרוקת, וג', כנראה שאנחנו באים ממשחק הנשמה.
חד משמעי.
אז פרדי מוסקוביץ' שבא היום במיוחד, וכבר בשבע וחצי הגיע לירושלים, ואפילו פינק אותי באיזה בקבוק יין נחמד, ותודה רבה. ופרדי, זה כבוד גדול, ואתה עוסק, ותכף אנחנו נשמע בנושא מאוד מעניין, שכל הטיפול בדירות ירושה ודירות ועזבונות, ומסתבר שבעוד הרבה דברים. אז בוא ככה תספר לכולם, שיבינו למה אני נהנה לשבת איתך, ואני מזכיר לכולם שהפודקאסט גם מצולם ביוטיוב, בוא תספר להם, מי זה פרדי מוסקוביץ'?
אז פרדי מוסקוביץ', עוד רבע שעה בן 60, ככה ידע כללי. מתעסק גם כ-15 שנה בתחום הניקיון, מתעסק עובד עם חברות, מפעלים, מוסדות.
נמצא איפה? בעוד השרון.
כן, כן. אבל אני עובד ככה כמעט לאורכה ולחופה של המדינה.
לא, רק המקור, המגורים והכל.
ואני עובד עם כל מיני, במסגרת העיסוקים שלי וחברות ניקיון וניקיון מסיבי, אז הגעתי לעבוד עם עמותות פוסט טראומה, כל מיני גופים קשים.
אתה יודע שעשיתי פה פודקאסט עם שרית גולר, שהיא מומחית לפוסט טראומה, ואני בעצמי סובל מפוסט טראומה קטן, לא הספקתי לספר לך מאיזה פיגוע, אז זה דבר מאוד נוגע, ואני מכיר את זה מהעולם שאני מסתובב בדירות, אז בוא תספר לנו על זה.
אז כמו שסיפרתי לך מקודם, שסביר להניח שגם פה ברדיוס של הקילומטר יש מישהו שסובל מפוסט טראומה. אז הגעתי לתחום הזה בעניין של לפנות חוסים, להוציא אותם, לנקות להם את הדירה, לשפץ להם, ואז נכנסתי לתחום בכלל של כל הפינוי, ואז אמרתי, אם אני כבר מפנה ופה יש חוסים, אז אני כבר אעשה העתק הדבק, אני אפנה ואני אעביר אליהם. כי לחכות לכל הרשויות, לחכות לרשויות בשביל התרומות, אז אני עושה העתק הדבק. ואחרי כמה שנים בעקבות מוטוריי, שהדירה עמדה שנה וחצי ריקה, לא הצלחתי להיכנס, כי היה פה את הקטע האמוציונלי שלא אפשר להכניס את המפתח בדלת, אחר כך את הקטע הפיזי, ובקיצור, הקטע הכלכלי זה בא אחר כך. אז אמרתי, אם הדירה צריכה לעמוד שנה וחצי ריקה, ואני ראיתי מי האנשים שבאים, מגיעים אליי, אז אמרתי, אני כבר בפנים, אני כבר עובד עם חוסים, אני עובד עם פוסט טראומה, אני עובד עם ניקיון, אז אני גם אפנה. ואז אחרי שנה וחצי אמרתי לאחי, בוא תנהל את הדירה, כי אני לא מצליח לנהל. עשיתי את הפינוי, ומאז אני בעניין של גם לפנות, גם לנקות וגם לשפץ.
אז תכף אנחנו ניכנס לכל הנושא של כל העשייה שלך בתחום הזה. כן. הרי אתה יודע, העשייה שלך היא כל כך מגוונת, וצריכים זה, וצריכים להיכנס לזה לאט לאט, והסיבה שהזמנתי אותך בעיקר, כן, זה שיש, אני פוגש את זה בשטח, את הדירות שעומדות ריקות שנים, אנחנו קנינו לא מזמן דירה שעמדה 7 או 8 שנים ריקה,
בקלות.
ומצאנו אותה במצב נוראי, ואני קניתי בעצמי בעבר דירה מירושה, ואני זוכר את המצב שהיו היורשים שקניתי, זה אנשים עם נשמה, ואני זוכר אחרי שקניתי את הדירה, שהם ביקשו ממני רשות לבוא להוריד את השלט של השם, שיהיה להם זיכרון, ואני הזמנתי אותם, והם ביקשו גם לא לבוא אחרי זה, לא לראות את הדירה ריקה. אז יש בזה גם משהו שהוא דבר של עשייה של נשמה, אבל יש בזה גם את ההיבט הנדלני, שאתה יודע, חלק מהעשייה הזאת היא פתרון לאנשים שהם נמצאים במקום הזה, אבל זה גם ההזדמנויות וכל מה שקשור. אז בוא ניכנס לזה, אבל אני רוצה שקצת תספר על העשייה שלך, הרי מזה למדת והתחלת להגיד את זה, על החוסים. אתה היית הולך לחוסים, הרי הבעיה של החוסים זה מגורים, שהם הרבה מהם לא יוצאים מהבתים, ממש. שהם אספנים, ממש. יש הרבה מאוד אספנים.
אגרנים.
ואנחנו רואים בטלוויזיה, כן, ומסתבר כן. שזה חי במציאות, את אלה, החברות, את הנשים שמנקות, יש בטלוויזיה תוכנית כזאת שפעם היינו רואים. מה, מה, מה בדיוק היית עושה שם? מה קרה שם?
אז אני אגיד לך רק רגע במילה אחת ככה, כשדיברת על הנדלני, זה החלק הסופי. יש את הקטע של קודם כל העניין של אנשים שיש להם את הבעלי להיכנס לדירה. אחר כך העניין של הפינוי, תרתי משמע להזמין בעלי מקצוע. ובעלי מקצוע, אתה יודע, יש כאלה שמפרסמים בחינם, אני סתם ככה מסביר לך את האוזן בשתי מילים. זה פשוט ככה, כל פעם שנדבר על זה, אמרתי לך, ראיינו אותי לעיתון, ומדי פעם צריך לקחת אוויר לנשימה, כי זה משהו שלוקח אותי למטה, כל הנושא הזה של הפינוי. אנשים בשעתם הקשה ולא מודעים למה שיש להם בדירה. כמו שאמרת, על כל השלט בחדר מדרגות, השלט בדלת, כל דבר יש לו אמוציות. אז אני מטפל, קודם כל מלווה אותם, מטפל בדירה בפינוי, מסביר להם במה זה כרוך, איך זה עובד. ואחר כך מה עושים עם הדירה. אנשים לא מצליחים להיכנס לדירה. ברוב המקרים שאנשים פונים אליי, רוב המקרים, אנשים אומרים, שמע, פרדי, קח את המפתח, מתי לבוא לראות את הדירה עוד פעם? מתי את הדירה תהיה מכונה למחייה או להשכרה? ובוא נפגש אז. אנשים לא, יש אנשים שגם, גם אני, מהדירה של ההורים שלי שנפטרו, הייתי פעם אחת, מאז הפטירה, מאז הפינוי, לא הצלחתי לחזור.
תדע לך ש... אנשים, אתה צריך להבין שזה בכל הדברים בחיים.
חד משמעי.
שזה קורה לך.
כן.
אתה יודע, אני בתור נער ילדתי באמבולנס, ועשיתי, והייתי בכמה לידות והכל. שהייתי בלידה שלי, של הבת שלי, זה התנהלות אחרת, זה רגש אחר. אז זה עולם אחר, וזה מובן מאליו.
כן.
אבל בוא, אני באמת רוצה למשוך אותך אחורה. בגלל שהקטע של מה שאתה עושה, וכל הפעולה שאתה עושה שם, Yeah. אני רוצה שניכנס על זה די מסודר, okay. אבל חשוב שאנשים יבינו את הסיפור של איך שטיפלת בחוסים, מה עשית עם הציוד שלהם, איך שפינית דירות של אנשים במקומות אחרים, מה עשית ואיך דאגת לתרומות של הדברים, קצת yeah, על yeah. הגלריה, בוא yeah. קצת yeah. תכניס אותנו לסיפור, בגלל שצריכים להבין שיש פה שחקן נשמה.
Yeah. אז קודם כל זה החוסים, זה אנשים... מצב פוסט-טראומה, בעיקר מצבים קשים, אנשים שיושבים מאחורי זה דלת סגורה, עם הכל, כל התריסים, הכל חלונות מוגפים, במצבים של... זה אנשים שאתה רואה אותם ברחוב, אתה לא חושב שזה השכנים שלך, אבל זה אנשים ש... אם אתה לא נכנס עם מסכה לדירה, אתה לא מרזיק שנייה, פחות משנייה אתה נכנס... אנשים שלא יכולים, אי אפשר להיכנס, בן אדם נורמלי, מי שאין לו נשמה, לא מצליח להיכנס לדירה כזאת. מי שאין לו נשמה, לא יכול לדבר עם אנשים כאלו. מי שאין לו נשמה לא יכול לחשוב להתעסק בזה. אז אני קצת נשמה, סליחה הצניעות, יודע לדבר עם האנשים האלו דרך עובדת סוציאלית. הגעתי מצבים שמחוסים כבר מדברים איתי יותר מאשר עובדת סוציאלית. ויוצא החוצה, אחרי כמה שעות הבית נראה כבר טיפה יותר נקי.
ואתה מוציא את החוסים החוצה.
כן.
וכשהם חוזרים...
הדירה קודם כל נקייה, נקייה. אם אתה, יש לך זמן עוד חצי יום, הדירה גם תהיה צבועה. אם יש לך זמן עוד יום וחצי, הדירה תהיה
שמי גם... שמי מממן את כל הדבר הזה?
בדרך כלל זה רשויות, גופים, עמותות, אפוטרופוס הראשי, כל מיני כאלו. וגם, וחלק מזה, עוד פעם, פועל יוצא שאני אהבתי לתת. כי אין לי זמן לחכות לאפוטרופוס, או לתקציב, או לעובד סוציאלי, אין לי זמן לזה. אז אני... ממני, מדירה שפיניתי, מעביר טוסטר ומקרר, ולא משנה מה, יש, תמיד יש, אתה עושה העתק הדבק.
אתה לוקח ממקום שאתה מפנה, ואתה נותן את זה, אז הנה, אני אספר לך ככה, לא סיפרתי לך קודם, שאני, הרי אני בטח שמעת בפודקאסטים שלי, אני ב-2005 הרי נפלתי עם עסק, אבל אני לפני, הייתי בשקט ובלי שאנשים יודעים, הייתי משפץ לאנשים כל מיני דירות קטנות שהייתי נכנס, כל מיני חדרי אמבטיה, כל מיני דברים, על חשבוני, ועל חשבון אשתי כמובן, ובגלל זה אנחנו, קל לנו להתחבר, וזה נותן, לצערי נעצרתי ביום שנפלתי, כן? בעזרת השם עוד נחזור, אבל בגלל זה זה חלק מהדבק שמחזיק את שנינו כאן, בוא תמשיך ותספר.
אז גם סירה, אני פשוט לא אוהב להגיד עליי, אבל בגדול גם את זה אני יודע לעשות.
אני ידעתי שאני צריך גרות אותך להגיד את זה.
אז גם את זה אני עושה. אני בכלל, אני אוהב לעזור, סליחה, אלוהים יסלח לי.
למה יסלח לך?
לא, לא, זה קצת צניעות.
זה בסדר גמור.
אז כל העניין של הטיפול בחוסים, העניין של פינוי, העניין של ניקיון, שיפוץ, כל הדברים האלו. ואני אגיד לך משהו ככה, בשתי מילים. יש חוסים ש... אתה לא... במקרים הכי קשים שאתה חושב שראית בחיים, לא ראית. אנשים עושים את הצרכים ו... לא, עזוב, זה משהו, זה דברים קשים, אלוהים סלח לי, באמת דברים קשים. אז סליחה שאני אקח קצת לגבי החוסים. זה אנשים שתעברו התעללות, אנשים שפצועי מלחמה, התעללות מינית, כל מיני דברים כאלה ש...
כן, כן, לא חסר כן, סיבות.
כן, כן, כן. אז זהו, זה ככה בשתי מילים לגבי החוסים.
אז בקיצור, כל זה מכין אותך ליום שבעצם ההורים שלך לצערנו הולכים כן. לעולמם,
כן.
ואתה נתקלת, ואז אתה מחליט שאתה בעצם רוצה לקחת ולעזור לאנשים
כן.
לעבור את השלב הזה.
כן.
לעבור את השלב הזה שבעצם אם אנחנו מדברים בעצם איזה פתרון אתה נותן שם, אתה נותן שם פתרון שהוא פתרון משולב, גם את הפתרון הרגשי, גם את הפתרון הפיזי, גם את הפתרון הכלכלי, זאת אומרת, אתה נותן שם מרכיב, ולפני שבאמת נתחיל להגיד איך אתה עושה את זה, ספר לי על הגלריה של סבתא שהקמת ולמה היא נועדה. אני מוציא ממך היום את הכל לפני כולם.
זה לא תחקיר, זה חקירה לאור יום.
שמע, אני רוצה שאנשים ידעו.
לא, לא, בסדר. אז בעצם זה שאני חברת ניקיון, וחברה ניקיון תעשייתי, אז התחלתי להתעסק בכל מיני ניקיון של מפעלים, ואנשים שפנו אליי, תעזור לי פה, תעזור לי פה. לא משנה, בקיצור, העניין של הפינוי. יש לי חולשה לדברים דברים ישנים, אני אוהב להיכנס לבתים ישנים, אני מריח את הבית הישן, אני מסניף אותו, ואמרתי בוא נעשה איזה מחסן קטן, משהו לנשמה שלי. אז בהתחלה זה היה מחסן קטן, משהו ככה, כל השולחן והשידה והפן הישן וכל המכשיר לבואגל הישן שהיה פעם, והשקלים, הלירות, האגורות, כל מיני כאלו. ואז פתחתי מחסן קטן, ואז רק ראיתי כי טוב, עשה לי טוב. אז כי יש לי בעיה לפטר מהדברים האלו. לא, אז אמרתי, בוא נעשה כבר משהו יותר גדול. ועשיתי משהו יותר גדול. ואז אמרתי, אני אעשה כבר סדנאות. אם אני אעשה כבר אנשים, יש כמוני עוד הרבה אנשים שאוהבים לראות את הדברים האלו. אז עשיתי שם סדנאות והרצאות. ואז יש לך 1,001 דברים. מתמונות ושידות וכל מיני דברים. מה שיפה בעבודה הזאת, מה שאני אוהב, שכל בית, כולם דומים, אבל כולם שונים. זאת אומרת, בכל בית יש איזה פריט שאתה לומד מאיפה הוא בא, לפני השואה או אחרי השואה, מתי הוא היה, מאיפה הוא בא. וזה, אני אוהב ללמוד, אני סקרן, קצת סקרן. אז אני אוהב ללמוד, ואז פתחתי את הגלריה של סבתא, ואחר כך זה היה הלוגו הזה של אמא שלי, זיכרונה לברכה. ואחר כך אמרתי, אם פתחתי מחסן, אז אני אעשה מזה כבר משהו גדול. עשיתי גלריה, גלריה של סבתא. ושם זה היה כבר מקום עלייה לרגל. אנשים באו והסתובבו, ומקום, באמת, הייתי שם הולך
בסדר. שלשם בעצם פינית את הדברים, כן, הדירות שפינית.
כן, 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 okay. אבל את הדברים המיוחדים, את הדברים ה... ובשבילי זה היה בסוף היום מקום ללכת לנוח שם. עשה לי טוב. שבת לבוקר, כשאנשים ישנים, אני הייתי הולך לשם, ואחר כך היו באים אנשים, כהנים, מסתכלים, אבל זה לא הפואנטה של המסחר שם.
ומה קרה למקום?
בעקבות הקורונה ראיתי שלאן זה הולך, אנשים התחילו להגיע להם מסכות, והבנתי לאן זה הולך. והתחלתי לקבל טלפונים על כל מיני פטירות, אלוהים שישמור. אז אמרתי, אני לא במשחק הזה, יצאתי להפסקה, אמרתי, אני סוגר את המחסן, את הגלריה. עמדתי לפני חידוש חוזה, אז אמרתי, אני, זה לא יקרה כרגע. סגרתי, מסרתי, תרמתי, עשיתי הכל, כל מה שהיה שם, וזה היה 300 מטר, 300 מטר מלאים בציוד, ממש. ויצאתי לחופש של 3 שנים, 2.5 שנים. היו לי המון טלפונים לגבי פינוי בזמן המגפה, שאנשים עוד לא ידעו איך לאכול את זה. אמנם היה לי, אני עבדתי עם איזה רשות, והיה לי תעודת מעבר לעבור, אני בין הבודדים עם כוחות הביטחון וכל מיני כאלו שהיה לי אישור מעבר. אבל אמרתי שאני לא במשחק הזה. לא יכול להגיע לאנשים שאחד מכיריהם נפטר לפני רבע שעה, הם עצמם עם המגפה שמפחדים לצאת מהבית, כולם עם המסכות והכפפות, ואני לא יכול להיכנס לסיטואציה הזאת. להתחיל לעשות מסחר, ממש לא. אז 3 שנים ישבתי בבית, 2.5 שנים, ואחרי 2.5 שנים התחלתי לחזור כבר, ראיתי הקורונה כבר הסתיימה, אמרתי, אוקיי, בוא נתחיל קצת לחזור למקורות, נחזור למציאות, וזהו. ועכשיו אני התחלתי קצת לעשות טיפה יותר רעש, כי אנשים, לקוחות, אומרים לי, למה אתה לא מפרסם? למה החברים שלי, למה אנשים לא יודעים עליך? אז מפה זה בא העניין של הפודקאסט, להתחיל לתת חשיפה, פנו אליי גם מתחילה עיתונות, אנשים פונים אליי, שואלים אותי, אז אני מתחיל לספר את משנתי.
אז בוא, אני רוצה, תבין, הרי בסופו של דבר, המטרה זה לא רק לספר על פרדי, האציל שעושה את זה, ועל שחקן הנשמה. בסופו של דבר, אנחנו רוצים בעצם לפתוח את הפתרון, ואתה יודע מה, אני אפילו לא ידעתי שהזמנתי אותך, שאתה פתחת פודקאסט, ואתה התחלת בדברים, ואני שמח, ואני אתן הפנייה לפודקאסט שלך, אני חושב שהוא חשוב מאוד, עכשיו ראיתי איזה פרקים יש שם, ואני אומר, היום אנשים מאבדים קרובי משפחה, ואתה יודע, אנחנו רואים, אתה יודע, שהרבה מקרים יש יריבויות, יש דברים נוצרים, יש משקעים שפתאום עולים, פתאום ההורים שהם היו הדבק מגע, פתאום הדבק מתרופף ובעצם משתחרר הכל. אני ראיתי משפחות מתפרקות. ואחד הדברים שאני רוצה להשיג מהפודקאסט הזה, זה לקחת את הציבור ששומע אותנו, ואני מאחל לכולם שכל אלה שסביבם בבריאות טובה, אבל אתה יודע, אנחנו לא לעולם חוסן, ואנחנו לא יודעים אף פעם מתי זה תופס אותנו.
נכון.
ואני רוצה שנבין איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו מתנהלים ברגע, האם יש לנו משהו להכין מבעוד מועד, למשל שההורים עדיין בחיים, ואנחנו רואים שהם הולכים ואתה יודע, מזדקנים, או חולים, או משהו, יש משהו שאנחנו יכולים לעשות לפני?
ברור.
בבקשה.
אז קודם כל, אני עשיתי איזו שיטה שנקראת שיטת מפתח אחד, שזה אומר, אני עובד גם עם אוכלוסייה מחול, אנשים שחלילה נפטרו, ובוא נקצין את זה לחול, ואתה יכול לעשות את זה השלכה גם לארץ. בוא נוודא קודם כל שיש לנו צבא. יש לנו צבא, מישהו, צבא מסודרת, כי אתה יודע, רבע שעה לפני הפטירה, רבע שעה לפני המקרה, כולם, כל המשפחות, אני נתקל בהרבה סיפורים כאלו. רבע שעה לפני הכל, כולם בסדר. כמו שאמרת, המשפחה, ההורים מגשרים, רבע שעה אחרי זה, פה מתחילה מלחמה. פה יש מלחמה. אז קודם כל, ויש את הגיסים והגיסות, שהם פחות, אם סליחה, אם נפגע במישהו, אבל הם פחות סנטימנטליים לדירה. מי שהיה סנטימנטלי זה האחים, האחיות, לא הגיסים והגיסות. אז תנו להם לשבור את הראש לבד עם האחים והאחיות, ולא בלי הגיסים והגיסות. כי הגיסים והגיסות, אתה יודע, כל אחד מזמזם משהו לאחים, ובאים לבדות את הירושה, את הצבא, ואז מתחילות המלחמות, ואז מאבדים מלחמה, אחים. אז קודם כל בוא נעשה צבא מסודרת. אז אני עובד עם עורכי דין, שאני יודע מחר הבוקר.
אז רגע, אז למעשה, שאני אבין, אנשים מגיעים אליך, לקראת, שהם רואים שמשהו הולך לקרות במשפחה, או בעצם זה גם השאיפה שלך, שזה יקרה יותר, ואתה יודע, בפודקאסט שלי, בגלל שהנושא של כל הצוואות והירושות ואיפוי כוח מתמשך, דבר מאוד מאוד דרמטי היום בנדלן, אז הבאתי עורכי דין שדיברו על זה, ואני גם אחבר אותך, תזכיר לי בסוף, לעוד פודקאסט של חבר שלי שמטפל בעיקר בגיל השלישי, ואני איתמר ארנסט ואני עורך דין, ואני חושב שאתה חייב להיות אצלו ואיתו, וגם הדדי. אז אתה אומר, המטרה היא שלך זה לקחת ולעטוף, לתת את השירות למשפחה, או זה מה שאתה עושה, מהרגע שהם רואים שמתחיל דברים לקרות, להוביל אותם כדי שקודם כל זה יקרה בצורה מסודרת גם ביום שאחרי. אז אתה אומר, קודם כל הצוואה, או ייפוי כוח מתמשך שיכול כן. להיות פתרון. כן.
אז בוא נגיד שחלילה ההורה, שהוא בדרך כלל בית אבות, או שהוא עוד, כבר קצת מרגיש פחות טוב, אז בוא נטפל בו דקה לפני. כי מחר הבוקר הוא יעבור לבית אבות, או לחילופין שלא יקרה משהו לא נורא, לא נעים, בוא נטפל בו דקה לפני, בעניין של הצוואה, בעניין של הפינוי של הדירה, אם הוא הולך לבית אבות, צריך לפנות את הדירה. כי אם הוא הולך לבית אבות, זה צריך לעשות אותו טיפול בדירה, באותו בנכס, כמו שהוא חלילה נפטר. לטפל בדירה, לנקות אותה, לסדר אותה, לשפץ אותה. אני עשיתי שיטת מפתח אחד, שגם אותו אחד שחלילה נפטר, ואותו אותו, יורש מחול, הוא עסוק בקריירה שלו, אין לו זמן לזה, אין לו, הוא לא פנוי, לא כלכלית, לא מנטלית, לא פיזית, לא פנוי לכלום לזה. אני נותן בשיטת מפתח אחד, את העניין של הפינוי, שיפוץ, ניקיון, העורכי דין שיעזרו לו בעצבונות, בנושא של הירושה, או ילעבו אותו עם הסוכן ביטוח לבדות את הקרן פנסיה וקרן השתלמות, שהוא לא יודע בכלל שיש, הוא לא יודע מה יש. עד השלב של המחירה בהשכרה. וזה, אופן, בשיטת המפתח אחד, שאני עוטף אותו במקום להביא 10 בעלי מקצוע, לראיין 2-3 בעלי מקצוע, שאתה לא יודע מה לראיין, כי אין לך מושג בשום דבר, האיש המוצא לא יודע, אין לו מושג. פנו אליי הרבה מקרים שאנשים ירשו, סתם דוגמה ככה, סליחה שאני זולג, אבל עוד איזה מושג בסיסי. אנשים כבר קיבלו את הירושה, ירשו נגיד 500-800 אלף שקל, ואין להם מושג מה לעשות עם הכסף. ואתה שואל אותה איפה הכסף, ואז אומרים לך בעובר ושב. אתה אומר, אתה כאילו, למה? ואנשים אין להם מושג. כי הם אנשים עסוקים בעבודה, בקריירה, ואין להם מושג בשוק ההון.
ובאמוציות.
כן, ובאמוציות. אז אני אומר, חבר'ה, יש לי מישהו שמתעסק בשוק ההון, דברו איתו. לא, בלי כסף, לא עולה כסף, לא כלום. תרימו טלפון, תשאלו. אולי יש לי מישהו בשוק בנדלן, שיתנו, דברו איתו. אולי יש לי עורך דין, יש לי מתעסק בעזבונות. יש לי את כל הבעלי מקצוע במקום אחד. אבל גם אותו שיפוצניק, אני יודע להביא לכם את השיפוצניק, שיחליף את האמבטיה, שישפץ את האמבטיה, או את ארונות מטבח. הכל במקום אחד אני פודר לכם את הבעיות. טלפון אחד אליי, אני בא, מתרשם, מבינים, עושים לאן אנחנו הולכים, לאן פנינו מועדות, ובוא ניפגש עוד שבועיים שלושה, שהדירה תהיה מסודרת ויוצאת למכירה או להשכרה. אני מטפל לכם, כל הכתובת...
למעשה, אנחנו לא מדברים רק על שלב הפטירה. למעשה יכול להיות שבעצם ברגע שהיום הרי לא מוכרים את הנכסים שהולכים לבית אבות או לדיור מוגן, למעשה כבר בשלב הזה, לפי מה שאני מבין ממך, ואני חושב שזה אחד המסרים היפים שעוברים פה בפודקאסט, שכבר בשלב הזה שעוד בן אדם בחיים, ואפשר לקחת, והוא עזב את הבית, אפשר לבוא ולעשות הכנה של הבית, לפנות אותו. כאן דרך אגב, אני אכיר לך עוד מישהי שהיא מתעסקת באיתור מסמכים ובתיעוד של מסמכים שלפעמים חשובים מאוד לבעלי, הרי יש מלא מסמכים שמוצאים, אז אני אכיר לך את עדנה, את עדינה, שמטפלת בעניין הזה.
אז ככה, סליחה שאני קוטע לך, סליחה ממילה אחת ככה על יד ושם. אני, חלק מהמסמכים שאני נפגש, אז אני גם תורם למחלקת מחקר ביד ושם. הם עושים הצלבות, הם רואים תמונה. הם רואים תמונה של מישהו שבשנת מסוימת נמצא פה, שנה אחרי זה או שנתיים אחרי זה נמצא פה, והם יש להם את המחלקת מחקר לדעת לזהות מה הנתיב שלו, מה היה, איפה הוא היה, מה היה, עם כל העניין הזה של היד ושם. אז זה ככה, זה אפרופו הרמת להנחתה, לגבי מסמכים, אז גם בזה אני יודע לתמוך. אני יודע לתמוך באנשים בעניין של שאני אפנה את התחולה, כל הדברים הסנטימנטליים, מדליות, תמונות, אוטוקרה, תעודות, כל זה, אני יודע לשים להם באיזה ארגז, ולתת להם שיעבירו את זה איתם הביתה לירושה.
כן, אבל אתה יודע, להם... מה שעושה עדנה אלעד, אליעד, סליחה, כן? לא עדינה, עדנה אליעד, כן? היא לוקחת את כל המסמכים, שיש בבית, היא מתעדת אותם, והיא עוזרת לאנשים לשחזר, לפעמים אנשים לא מודעים שיש להם נכסים, שיש להם קופות גמל, שיש להם דברים, ואני חושב שכאן יכול להיות לך שיתוף פעולה מאוד מעניין, ואני אחבר ביניכם, אבל זה חלק מהעשייה שלך. אז אתה אומר, אני לוקח מפה, שמעו, יש לכם עכשיו את השלב הזה הראשון שאנשים עוברים, והיום זה מקובל לעבור לדיור מוגן, והיום גם לא מוכרים את הדירה, אתה יודע, הפודקאסט שעלה היום, אז כולם ידעו מתי הקלטנו, זה פודקאסט שעוסק בתחום המשכנתא ההפוכה, היום עלה הפודקאסט עם חברת הפניקס, אבל עשיתי עם כמה, עם הבנק המזרחי, עשיתי עם הראל, אז היום יש את הפתרונות שיש לאנשים, אבל הפתרון שאין להם, ואני חושב שכאן אתה עושה מלאכת קודש, זאת אומרת, נכון שאתה עושה גם למען הפרנסה, אבל זה מתחיל מלאכת קודש, בעצם אתה עושה להם סדר בחיים, בגלל שאתה חוסך, סליחה שאני אומר, הרבה דם בשדה קרב.
חד משמעית.
אז אני אומר, אז הלקח הוא באמת להתחיל מוקדם.
יפה שעה אחת קודם, כן.
יפה. אז בעצם אתה לוקח את הדירות ואתה, עושה חקר שוק, למעשה, כן. זה הקטע הנדלני פה.
כן.
איך אתה מחליט איזה שיפוץ לעשות, איך אתה מתאם את זה, מי מממן את זה?
אז קודם כל, בואו נצא מנקודת הנחה שקיבלנו דירה ממוצע, דירת ירושה, ככה, לצורך העניין, לצורך הדוגמה, מיליון שקל, דירה ששווה מיליון שקל, ויש שלושה יורשים. ואתה רוצה להזכיר את הדירה, סתם לצורך העניין, לא פעם, בלי להיכנס למספרים, נגיד ב-3,000 שקל, אבל אם אתה תשים, תשפצר אותה בקצת צבע, קצת קוסמטיקה, ב-20, 30, 40 אלף שקל, אתה יכול למקסם את זה בשכר דירה במקום 3.5 לחילופין, לכל יורש זה יעלה עוד 2,000 שקל, או 3,000 שקל, שאחר כך הוא יקבל את זה בריבית דריבית בשכירות, אבל אני אופן, גם אני יכול תמיד לפרוס את זה עם בעלי מקצוע, אנחנו עובדים כרטיסי אשראי, תמיד אתה יכול לפרוס את זה, אבל לקבל מ-day one, אתה יכול לקבל שכירות טיפה הרבה יותר טובה, או...
זה לא רק זה, אני חייב להגיד לך, להשלים אותך, זה לא רק בשביל לקבל שכירות יותר טובה, זה להפוך את הדירה לאחת שלא צריכה שירות, בדרך כלל בבתים ישנים כאלה, שיש צנרת ישנה, דברים שמתקלקלים, ואז אתה צריך להתחיל להתעסק, ואז מי יתעסק?
נכון.
אז מי יתעסק מהיורשים? אז מכינים את הצנרת נכון, ואת החשמל נכון, ויש בזה משמעות הרבה יותר, ועושים את הדירה הרבה יותר, סליחה על המילה, סקסית להשכרה ולמחירה, כן.
אבל תשמע, עוד פעם, אותו יורש, הוא קיבל את הדירת ירושה, והוא יעשה את זה מחר הבוקר לבד, והוא ינסה להביא את האחים שלו, שיפנו וישפצו ויעשו הכל לבד, ינסו ויש כאלו, זה בסדר, לגיטימי. ישרוף ימי עבודה, ישרוף משאבים, ישרוף אנרגיה, ישרוף הכל, בסדר. אבל לא תמיד הוא יודע איך לתמחר את הדירה, איפה להפיץ אותה, מתי להפיץ אותה. אולי מחר הבוקר עושה פה פינוי בינוי, אז לא למכור. בוא נחכה עם זה. המתווך לא בטוח שיגיד לך. לחילופין, אולי מחר הבוקר יעשו פה מסילת רכבת מתחת לבניין. בוא נמכור את זה היום, ולא מחר. לדעת לזהות את קצת את החוש הנדלני, לדעת, כי עוד פעם, הם בסך הכל אנשים שנקלעו בסיטואציה בחיים שלהם, הכי קשה בחיים, ואין מי שיעזור להם. אין מי שיקח אותם יד ביד.
אני אגיד לך אבל עוד משהו שאני מרגיש שאתה עושה, למעשה, שהולך לך מישהו במשפחה, או שקורה מה שקורה, אתה יודע מה, גם השלב שההורים הולכים לדיור מוגן, אתה נמצא במקום מאוד חלש.
ברור.
וזה הזמן, אתה יודע, יש לי כל מיני קולגות שמלמדים, לנצל את ההזדמנות ולקנות, לא, לא, סליחה, אני אומר את הדברים שאני יודע.
פונים אליי כאלו, סליחה שאני קודם אותך, פונים אליי כאלו, לא הייתי.
יפה. ואנחנו לא משחקים במשחק, בשביל הרגשתי שאני יכול להגיד את זה.
מהו שלא.
ואני מלמד בקורס, אני מלמד לא לעשוק אנשים במצוקתם.
חל משמעי.
ואני אומר, אתה בעצם בא להגן עליהם ולשמור עליהם, ולהיות האיש השפוי בתוך המערכה שדואג שהם יעשו את כמו מנהל המשפחה, או להבדיל מנהל עיזבון, אבל לא כמנהל עיזבון, אבל אתה דואג לעניין, ובעצם אתה הופך את זה למשהו שהוא, משהו שהוא יעשה נכון ובדרך הנכונה, אז בוא נמשיך, כן.
אז אותו ירש שקיבל דירת ירושה, ואין לו מושג עכשיו, הוא יודע, הוא צריך לקחת שבוע חופש מהעבודה בשביל לפנות ולנקות וכל הדבר הזה, או לחילופין שבא מחול, והוא בא ללוויה, בא לשבת פה לשבעה, ואחרי השבעה, רבע שעה אחרי זה הוא חוזר הביתה. הוא לא יכול להתחיל לעבוד על הקו הזה, והוא לא יכול להתחיל לראיין בעלי מקצוע בטלפון. ואז מה יקרה? הוא יגיד חודש הבא ועוד חודשיים, ואז הדירה הזאת שנה וחצי, שנתיים, תעמוד ריקה. וגם הוא מפסיד שכירות או מכירה, אתה יודע, דירה סגורה, יש לה בלי הרבה יותר גדול מאשר דירה פתוחה. כי אתה יודע, אחר כך בוקר סתימות, חלודה, כל מיני כאלו, תבעת בית במילה אתה צריך לשלם, את הארנונה אתה צריך לשלם, כי לא הכרזת עליה דירה סגורה,
לתוך שיפוט. גם את הזמן שהיא סגורה היא מוגבל.
כן, כן, אז, ואתה יודע, אנשים אוהבים לדחות, דחיינות זה המחלה של הקורונה, דחיינות.
זה לא רק של הקורונה, זה, כן. זה אחת המחלות הקשות במדינה.
כן, אבל אני ראיתי את זה בקורונה, ואז הדירה תעמוד שבוע ושבועיים וחודש וחודשיים, אז חודש הבא, וחודש הבא זה יהיה 5 שנים, 10 שנים. זה גם מה שרציתי...
אני אגיד לך גם מה עוד קורה, סליחה שאני מתפרץ. אתה יודע, אני הייתי פעם שותף באיזה חברה.
כן.
הייתי שותף קטן, 3.75%. אוקיי. היו בחברה שניים שהיה להם כל אחד 25%. אנחנו היינו קבוצה של שותפים יותר קטנים, אני הכי קטן הייתי שם, אני ועוד אחד. וכשעשינו רכישה של נכס, והיה צריך לקבל אותו, כל אחד אמר, למה אני? אני סך הכל או 25, או 10, או 3.
רגע.
חודשים לא הלכו לקבל את הנכס. נכון. עד שיום אחד, אני הקטן, אמרתי, רגע, מה קרה לכולם? אני הלכתי לקבל את הנכס, ואז צריך לטפל בהשכרה. אני, ה-3.75%, לשני הסתכלתי על הדברים בצורה אחרת. ואני אומר, זה הבעיה. אני רואה את זה בירושות, אני רואה את זה במשפחות, הרי אנחנו חיים בתוך עמנו. כל אחד אומר, למה שאני אעשה? למה שאני אעשה? או איך אמרת? בן או בת הזוג אומרים, למה אתה תעשה שאחיך יעשה, ולמה רק אתה תעשה? וזה על זה מתפרקות המשפחות. ועל זה הדברים נדחים, ועל זה הדברים, אנחנו פוגשים דירות, קניתי דירה, היינו אמורים לקנות דירה, סליחה, בחיפה, מזוג יורשים, שבאנו לקנות, התפוצץ עוד יותר, ובסוף זה התפוצצה העסקה, הריב, מי אחראי על מה, ולמה זה לא קרה, ולמה לא טיפלו בבית, ובסוף זה נפל על מבנה מסוכן, ומי ישלם את זה, ומתי ואיך. למעשה, כאן אתה פותר לאנשים את הבעיה, אתה אומר להם, תשלמו קצת כמה שקלים, ותשחררו את עצמכם, הדברים יקרו, אני אביא לכם את התקציב, אני אבנה לכם את הכל, אני אעשה לכם, אני לא מנהל עיזבון העורך דין, אני הניטרלי מבין כולם, אני אדאג לכם להכי טוב.
יתרה מזאת, אני כל הרצון הטוב, אבל אני גם חי מזה מן הסתם. אבל מי שמגיע דרכי, זה אחד שאולי אחר הבוקר יעבוד איתי בעתיד, ומי שיבדוק אותו זה אני, ואני אולי סביר להניח שאני יודע קצת יותר טוב מעוד הרבה אנשים בהרבה דברים אחרים, בנושא של השיפוץ והניקיון, אני זה שיתאם וישגיח. בין הבעלי מקצוע, בין הנגר שהחליף את הדלת, או לכיור, או הצבאי, לא משנה מה. אז אני שמה, ואם מגיע בעל מקצוע, הוא צריך לעמוד מולי, צריך לתת לי הסברים אם זה טוב או לא טוב. ועד שזה לא טוב, אני לא אשחרר אותו, ועד שזה לא טוב, אני לא אתן להוראה לבעל הדירה לשלם לו. ואותו בעל מקצוע, מחר הבוקר יכול להתקל בדירה הבאה. אז הוא מרוויח פעמיים, הוא גם מרוויח את הדירה היום, ומרוויח את הדירה בפעם הבאה.
כמה אתה מזכיר לי אותי?
אבל מצד שני, הוא צריך לתת לי הסברים, הוא צריך להיות טוב, להיות אטרקטיבי במחיר. לתת אטרקטיבי בשירות, לתת שירות טוב, כי אם לא, הוא ראה אותי היום יותר או לא יראה אותי. ואתה יודע, אנחנו חיים בשוק קטן, כולם מכירים את כולם, ואם אתה בעל מקצוע פחות טוב, אתה לא יחזיק מעמד.
אחרי זה מה שאני עושה, שאני בעצם היום קונה לאנשים דירות להשקעה, ואני בעצם משפץ להם, ואני לא לוקח כסף על השיפוץ, אני לוקח על הליווי, אז עוד פעם, העניין, יודעים בעלי המקצוע, קודם כל שהם צריכים לתת את המחיר, ואותי לא יכולים לסבן, בכל זאת, אתה יושב בבית שבניתי, כבר שיפצתי מאות דירות, אנחנו, אתה יודע, בכל זאת יש לנו אותה תסרוקת, ועשינו כבר כמה
דברים. אתה לא יכול לדרוך על זה.
כן, לא, זה בסדר, אני מאוד גאה בתסרוקת, היום 10 דקות לפני שבאת, עשיתי באמבטיה 5 דקות, וזה היה חלק, ואני אומר, אבל זה חלק מהניסיון חיים שלנו, ועוד פעם, אני גם מסביר לאנשים שאחר כך לתחזוקה, שאני מחזיק להם את הדירות, אני לא בעצם לא מחזיק להם, אני מפנה אותם לבעלי מקצוע, ובעל מקצוע יודע שאם הוא לא ייתן שירות מהיר וטוב, ויסבן את הלקוח שלי, כמו שעשה לי פעם, קבלן, שיפוצניק בחיפה, בדירה חדשה דווקא, בדרך כלל אני קונה שם דירות ישנות, אבל זה היה הבית שקנינו כמעט את כל הדירות, עשיתי קבוצה, בית שאנשים יזמו אותו במסגרת העידוד השקעות הון, ואז התקלקל הצילינדר בדלת של המרפסת, ומצלצל אל הלקוח שלי, שהפניתי אותו לקבלן שעבדתי בכמה דירות, ואומר לי, תראה מה הוא עשה, הוא עשה בריח על הדלת, במקום להחליף את הצילינדר, ורצה ממנו 600 שקל. קודם כל הוא לא קיבל כסף, ונאלצנו לתקן את התקלה שהוא עשה, אבל הוא נופה בצורה מיידית מהפול, ויותר לא קיבל עבודה. עלינו אי אפשר לעבוד. אנחנו לא חסינים, אבל עלינו יותר קשה.
דיבה יותר משווים.
בגלל שאנחנו קצת יותר מבינים, אז מה שאתה מסביר פה זה כל כך נכון וכל כך חכם. בוא נמשיך.
רק סיפור ככה, מילה אחת. הרמת לנו חדת צילינדר, אני חייב ככה, מילה אחת ככה. הייתי לפני כמה ימים, הייתי בסיור בדירה, דירת ירושה, עם עורך הדין. מאוד נחמדה. ואז היא אומרת, שמע, אני רוצה להחליף צילינדר. אמרתי, אוקיי, מה הבעיה? אז היא אומרת, יש לך מישהו? אמרתי, אין בעיה, שנייה. הסתכלתי על הצילינדר, על הטלפון שם, הרמתי לו טלפון, אמרתי, שמע, אני צריך הצעת מחיר עכשיו לצילינדר. ואז הוא אומר לי, רשום לי הטלפון שלך פה, רשום לי פרדי. הוא אומר, עבדנו בעבר פעם. אז אמרתי, על אחת כמה, תעשי לי הנחה, כי יש לי פה דירה, צילינדר מהרגע להרגע. זאת אומרת, מחר בוקר אנחנו ניפגש בעוד פינה, אני לא איזה לקוח אחד פעמים מזדמן. ואני צריך שירות מעכשיו, העורך הדין הייתה נשארה עם פה פעור.
יש אזורים בארץ שאתה מתמקד, או שאתה עובד בכל הארץ?
בגדול, גדרה חדרה, עוד פעם. אם יש מחר בוקר איזה מקרה מיוחד, אני עם עורך דין מיוחד, משהו, אני רץ עם הלקוחות שלי. קשה לי לנסוע לאלת או לקריית שמונה לתת הצעת מחיר לדירה. אבל אם יש איזה עורך דין או מישהו שאני עובד איתו בשוטף, אני אסע איתו גם מחוץ לארץ, אין שום בעיה. מישהו שאני עובד איתו, שאני רץ איתו, כי אני אוהב, אני מתחיל רומן עם אנשים, אני בדרך כלל, זה רומן שרץ לשנים.
איך אתה, חשוב לי מאוד להבין, ואתה יודע, יש כאן אנשים ששומעים אותנו ואומרים, אוקיי, הכל נראה נורא נחמד, אבל אני לא מדבר עם אחי, אני לא מדבר עם אחותי, אנחנו בסכסוך עם אמא, אתה יודע, חלק מהדירות זה דירות שירשה האמא חצי והילדים את השאר. איך אנחנו פותרים, איך אנחנו מגשרים, ומי עוסק בזה, כשאתה נתקל בזה, מי עוסק בזה כדי לפתור את הבעיה?
אז קודם כל, מחר בוקר שבאדם מגיעים אליי יורשים, הם לא יודעים קודם כל מה לבדוק בכלל, אין להם מושג בכלל, אם יש להם צו ירושה, אם הבית בכלל, הבית של ההורים, אולי הוא מושכן, משועבד, או איזה מושה, לא משנה מה, אנשים לא יודעים. אז אנשים פונים אליי, אומרים לי, שמע, קיבלתי דירת ירושה, מה אני עושה מחר בוקר? אין בעיה, קח טלפון של עורך דין, היא תבדוק בכלל שהדירה רשומה על שם אותו מוריש, היא תבדוק שבכלל בכלל מיסוי, אם יש לו כמה דירות, אתה כנראה שאתה תשלם מס, אם זו דירה יחידה, אתה לא תשלם מס. יש לי עורכת דין לכל דבר, שמחר הבוקר מהרגע הפטירה, תלווה אותך, חס וחלילה, לא אותך.
אותם.
אתה יורשים, תלווה אותם בכל צעד, וגם, אתה יודע, גם תכנון מיסוי. יכול להיות שבעל הדירה שהמוריש, יש לו 2-3 דירות, ומחר הבוקר הם צריכו לשלם מיסוי. בוא נחשוב רגע מה עושים, דקה לפני, לא דקה אחרי. כי אם אתה תלך לרשות המיסים, זה כבר עובדה. אתה צריך לשלם מס. יש אולי מס שבח, אתה יודע, יש אלף אחד. אנשים לא... אז אני אומר לה, יש לי עורך דין לכל דבר. קח טלפון שתרשום, זהו, לא עולה כסף. תרים טלפון, שיחת ירוץ. אם ירוץ קדימה, על הכיפה, יש לך בעל מקצוע. מה שאני יכול להגיד לך בוודאות, שזה בעלי מקצוע רציניים, ישרים וטובים. זה אני יכול להגיד לך. ועל זה אני בדרך כלל שם את שתי הידיים שלי. לא יעבוד עם מישהו שאני לא שם את שתי הידיים שלי עליו. ממש לא. לא. זה השם שלי, זה הדבר היחידי שיש לי, אני אקח אתנו לקבר, אז זה מה שחשוב לי. אם יש ספק, אצלי אין ספק. יש ספק, אין ספק. לא. אז...
בסוף אני אחשוב שאנחנו תאומים סיאמים. זה כאילו אני מדבר.
היית רוצה, אתה לא נחמד כמוני, אל תראה.
וגדול ממך בארבע שנים.
אז... אז אחזור לענייננו, ברשותך. אז יש לי בעל מקצוע לכל דבר. כל דבר. עוד פעם. וגם אחר הבוקר מישהו מחול מתקשר אליי ויגיד, שמע, פרדי, תדאג לי למצבה, גם את זה אני אעשה לו. אני הולך עם הלקוחות, אני באש ובמים. מי שטוב איתי, אני הולך איתו. לא נכנס לכל מיני חוזים, לא לעניין. אצלי החוזים הם מאוד פשוטים, הצעת מחיר פשוט, צא לדרך. מי שמתחיל לחוזה, ואם וכאשר, וכל המילות, אני אומר, חבר'ה, בוא נשאר חברים, ברוך השם, ברוך השם באמת, יש לי פרנסה, אני לא צריך את ה... לא נלחם על הפרנסה, אני כאילו, עובד קשה בשביל הפרנסה, זה כן, אבל לא מוכן להתפשר על האיכות, ואם אנחנו נתחיל להתווכח על השקל לשקל, ואז צריך להתפשר על האיכות, בסוף מי שיצא בטעם לא טוב, זה אני. גם אתה, זאת אומרת, גם אותו אחד, בעל הנכס. אני לא רוצה להיכנס לפינות האלו. מחיר סביר, מחיר לעניין, אני בעניין של לרוץ קדימה, לא, לא, אין לי אצלי...
כמה זה חשוב, אתה יודע, לפעמים אנשים לא מבינים, אתה יודע, הרי יש אנשים שאוהבים לחסוך, כן. ובסוף, זה מה שאתה אומר, אתה כן. פוגש את הדירות שלהם אחרי 8 שנים ו9 כן. שנים, כן. ואנחנו יודעים שהכי זול זה הכי יקר.
ברור.
פרדי, תקשיב, אתה יודע, אתה ואני כנראה, אומנם זו הפגישה הראשונה פיזית שלנו, כן. אבל אין לי ספק שהיא לא אחרונה,
ברור.
היא בטוח לא אחרונה. נכון. אני רוצה לסכם בכמה מילים ככה, אתה יודע, אני חושב שבעצם אתה הבאת, למרות שיש כל מיני אנשים שעושים את הדברים האלה, אני חושב שאם אני מסתכל על היתרון שלך, ואני לא חברת הפרסום שלך חס וחלילה, אבל אני בן אדם שקצת חד עין וקצת פוגש אנשים. ואני חושב שהקליק שתפס אותי עליך ברגע שנוצר הקשר, זה לא הייתה טעות, וגם השיחה שהייתה לנו, הייתה לנו שיחה טלפונית מאוד נעימה, והבנתי שיושב מולי מנץ'. ואני חושב שהיתרון שלך הגדול, זה שאתה לא רואה רק את הלקוחות או את האנשים כאיזה מספר של הכנסה לתוך החשבון, אלא אתה רואה את העשייה ואתה רואה את הצורך ואתה רואה את התרומה שלך, ואתה יודע מה, ואני עוד פעם, אני אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני מרגיש שפגשתי מישהו שעובד איתי מאותו מקום, ואנחנו שחקני נשמה. ואני ממש ממש מאושר שזכיתי להכיר אותך, אני ממש מאושר שבאת והגעת עד אליי לירושלים, ואין לי ספק שאתה פתחת פה לא צוהר, אתה פתחת פה דלת ענקית לאנשים, ואין לי ספק גם שככל שהעסק הזה יתפתח, אתה פשוט תציל נפשות, אני חושב שזה סוג של הצלת נפשות. אז תודה רבה שבאת להקליט איתי.
רק מילה אחת.
בבקשה.
אתה יודע, עד היום לא פרסמתי, ואנשים מפרסמים, ופשוט יצא לי להתקל עם אנשים שפרסמים בחינם. ואני קצת קשה לי להאמין עם העניין שלי בחינם. אם יתפסו אותי באמצע הכביש ויגידו לי בחינם, אין לי בעיה להתמודד עם כל אחד. להתמודד עם יורש, שאתה בא מספר לו סיפור בחינם, אתה תפס אותו גם ככה בשעה קשה. עכשיו להלביש עליו איזה סיפור בחינם, קשה לי עם זה. אנשים מתפתים לי בחינם, ואחר כך מוצאים את התחולה של הבית שלהם, זרוקה מתחת לבניין. אז אני אומר, חבר'ה, אל תחפשו מתנות חינם, אין מתנות חינם, ויש את האינסטילטור, אל תקנה מפתח צינור, עוד תהיה אינסטילטור, תן לבעל מקצוע שעשית את העבודה שלך, וזה מה שאני מנסה להגיד לך. אנשים מחפשים לחסוך.
חינם זה הדבר הכי יקר.
אז יש אנשים שמחפשים להביא את האחים ואת האחיות, וסופים שבוע של עבודה, עם כל האחים והאחיות, עבודה פיזית, קשה, מנטלית. תנו בעלי מקצוע שיטפלו לכם. שמחתי להכיר.
אנחנו יותר מדי עניים בשביל לחסוך אנשים כמוך. פרדי, כל הכבוד שאתה שם.
תודה רבה לך, תודה.
תודה רבה שבאת, ואני מבקש ממך חברות לעד.
תודה.
תודה.
כבוד לי. תודה.